אנחנו במסגרת השיעורים על נושא השבת, היבטים שונים סביב השבת. היום אנחנו נלמד נקודה שנתחיל אותה היום, נסיים אותה בעזרת השם בשיעור הבא, על אחד הנקודות שמבדילים ומייחדים את השבת לעומת ימות החול מבחינת עבודת השם. היום נקדיש בעיקר לדבר על העבודה של ימות החול, שזה יהיה כהכנה לייחודיות של השבת. הדבר הזה מתבסס על מאמר של האדמו"ר הזקן, שבהשגחה פרטית אנחנו נמצאים יומיים לפני יום ההסתלקות שלו, אז זה ודאי עניין ללמוד מתורתו. האדמו"ר הזקן במאמר שמדבר על הנושא בפרשת בלק, ספר במדבר, אנחנו נלמד קטע שמבוסס על המאמר הזה. אנחנו מכירים את הנבואה שהתנבא בלעם, הופיע בפרשת בלק. דרכו באו הרבה ענייני נבואה, עניינים גדולים וטובים למען עם ישראל, דרך הפה של בלעם דווקא. כל נבואת הגאולה ומשיח מופיע שם אצל בלעם. אחד הפסוקים שכתוב אצל בלעם, הפסוק אומר כך: לא יביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו עמו, תרועת מלך בו. לא נראה כרגע את הפירוש הפשוט של הפסוק, אנחנו נראה את המשמעות הפנימית יותר של הפסוק. לפני שניגע במשמעות הפנימית, בכלל על דרך הפשט, ידוע שכשיש פסוקים שהם נכתבים בסגנון של שירה, או במקרה שלנו דברי נבואה, הרבה פעמים יש כפל בביטוי של הפסוק, כפל לשון, כמובן עם שינויים קלים בין חלקו הראשון לחלקו השני, אבל על דרך הפשט המשמעות היא לכאורה זהה בשני החלקים. היה לנו את זה כבר במקרה קודם, בשיעורים קודמים דוגמה לדבר. על דרך זה גם בפסוק כאן, לא יביט אבן ביעקב. הקדוש ברוך הוא לא רואה בעם ישראל דברים שליליים, ולא ראה עמל בישראל. אותו מובן שהקדוש ברוך הוא לא רואה עניין לא טוב בעם ישראל. הוא נראה אותו דבר. אבל אם נדייק בדבר, במיוחד על פי פנימיות התורה, אז ברור לנו שכל חלק בפסוק אומר משהו אחר, וכל חלק יש לו משמעות שצריך להתעכב עליו, להבין מהו המשמעות שלו. ואנחנו נציין רק מספר דיוקים שאנחנו ננסה להתעכב עליהם, ומתוכם להגיע למשמעות של הפסוק. קודם כל, מה ההבדל בין יעקב לישראל? אנחנו מכירים את זה מספר בראשית, שאילו השמות שקיבל השלישי שבאבות, שבתחילה הוא נקרא בשם יעקב, ובעקבות הפגישה שלו עם שרו של עשיו, הוא קיבל את הכינוי ישראל. נאמר שם, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל. ופה יש הבדל מעניין, בדרך אגב, אבל זה נוגע לחדד את הדבר. אצל אברהם אבינו, גם מצאנו שבתחילה הוא נקרא אברהם, ולאחר מכן כתוב שלא ייקרא עוד שמך אברהם, כי אם אברהם. אומרת על זה הגמרא, כל הקורא לאברהם אברהם, מי שעכשיו יקרא לו בשם הקודם, הוא עובר על איסור. למה? כי כתוב בתורה, ולא ייקרא עוד שמך אברהם. שואלת הגמרא, לכאורה על פי העיקרון הזה, אז גם אצל יעקב אבינו צריך להיות אותו דבר. כל הקורא ליעקב יעקב צריך לעבור על איסור, כי בתורה כתוב, ולא ייקרא עוד שמך יעקב, כי עם ישראל. אז למה ממשיכים לקרוא לו יעקב? אז הגמרא עונה, כי הקדוש ברוך הוא בתורה ממשיך לקרוא לו יעקב. עובדה שאחרי שהוא נקרא בשם ישראל, הרבה פעמים הוא נקרא עדיין בשם הקודם יעקב. מה המשמעות של הדבר? שאצל יעקב אבינו זה לא כמו אצל אברהם. אצל אברהם, ברגע שהוא קיבל את התוספת של ההי, ובמיוחד על פי מה שרש"י מסביר בתורה, שאברהם זה מצומצם, זה אב לארם, ואברהם זה אב המון גויים. אז ברור שכבר אין יותר משמעות לאברהם בלי ההי, כשיש לנו את המרחב עם ההי. אבל אצל יעקב אבינו, למרות שהוא נקרא בשם חדש ישראל, זה לא עקר את השם הקודם יעקב, אלא שניהם קיימים בו. ולכל אחד מהשמות יש משמעות שונה, ולפעמים משתמשים עם השם הזה, לפעמים עם השם הזה. ולא רק יחסית ליעקב כשמספרים לנו עליו או מדברים אליו, אלא גם כשמדובר על העם כולו, שהעם כולו נקרא לכאורה בכללות עם ישראל, בשם ישראל, אבל לפעמים קוראים גם לעם בשם יעקב. זאת אומרת שיש גם עניין שמתבטא בשם יעקב, ויש עניין שמתבטא בשם ישראל. אנחנו צריכים להבין מה ההבדל ביניהם. וזה הסיבה שבפסוק הזה כתוב, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. אלו שתי דברים שונים. יעקב זה דרגה אחת, לישראל זו דרגה אחרת. מה ההבדל ביניהם? אנחנו ננסה ללמוד ולהבין פה בשיעור. נקודה אחרת שצריך להבין, למה כתוב, עוד לפני למה כתוב זו שאלה השלישית, אבל קודם כל, מה ההבדל בין אבן, פירוש המילולי, אבן לעמל? לא הביט אבן ולא ראה עמל. מה זה אבן ומה זה עמל? דבר שלישי, איך מחברים ביניהם? לאחרי שנבין מה זה אבן ומה זה עמל, אז למה אצל יעקב כתוב לא הביט אבן ביעקב? סימן שעמל כן קיים ביעקב, רק אבן הוא לא הביט ביעקב. ולא ראה עמל בישראל, ודרגת ישראל כפי שנראה בהמשך, אין לא אבן וגם לא עמל. זאת אומרת שדרגת ישראל היא גבוהה יותר, היא שוללת את כל הדברים, לעומת דרגת יעקב נמוכה יותר, היא שוללת רק אבן, אבל היא לא שוללת עמל. מה זה הדברים הללו שמרומזים פה בפסוק? מה המשמעויות, ובמיוחד איך מתרגמים את זה לחיי היום יום של יהודי היום, שהוא צריך לחוות ולחיות את המסר שתמון בפסוק הזה? כדי להבין את זה צריך להקדים, שמה שהזכרנו, עם ישראל יש לו כינוי יעקב ויש לו כינוי ישראל, יש עוד חלוקה בעם ישראל, ונחבר מיד את החלוקה שמיד נגיד עם החלוקה הקודמת, ונראה שזה אותו עניין. יש לנו פיוט שאומרים אותו בימים נוראים, ראש השנה, ביום כיפור. אחד הפיוטים אומרים, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. ומיד מפרטים, אם כבנים, אם כעבדים.
אם כבנים, ואם כעבדים.
אם כבנים, רחמנו כרחם על בנים. ואם כעבדים, עינינו לך תלויות, עד שתכוננו ותוציא כאור משפטנו, היום קדוש. פיוט מאוד ידוע ומוכר מראש השנה. מה זאת אומרת שאומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסתכל עלינו אם כבנים, אם כעבדים. אנחנו לא בטוחים איך עליו להסתכל עלינו. אנחנו אומרים לו, תדע מה, בואו נחצה את כל האפשרויות. אלא יש בנו את שתי הדרגות. אנחנו גם נקראים בנים וגם נקראים עבדים. ומבקשים מהקדוש ברוך הוא גם על הדרגה של בנים וגם על הדרגה של עבדים. מה קשור הנושא של בנים ועבדים למה שדיברנו קודם, ישראל או יעקב? אז מסתבר שזה בדיוק אותה החלוקה. דרגת יעקב נקרא עבד, ודרגת ישראל נקרא בן. גם בפשטות אנחנו מבינים שבן ברמה גבוהה יותר מעבד. גם בשמות יעקב וישראל ברור לנו שישראל גבוה יותר מיעקב. מדוע? אפילו בלי שנדע את עומק העניין, רק נסתכל על הדבר בשטחיות, אז קודם כל בפשטות, מדוע ליעקב קראו יעקב? כי ידו אוחזת בעקב. עקב זה החלק התחתון שבגוף. זה מראה שהוא שייך לעקב, לנמוך. למה ליעקב אחר כך קוראים ישראל? כי שרית עם אלוקים ועם אנשים. זה מראה על רוממות וגובה. וזה גם הרמז שבתוך המילה ישראל יש את האותיות ראש. לי ראש. ובמילה יעקב זה עקב. אלו שני הקצוות. העליון ביותר הראש והתחתון ביותר העקב. זאת אומרת דרגת יעקב זה דרגת עקב. דרגת ישראל זה דרגת ראש. זה קשור עם בנים ועבדים. דרגת הבן היא גבוהה יותר, היא קשורה לישראל. ודרגת העבד קשורה ליעקב. רואים את זה גם בפסוקי התורה, להבין לדוגמה. בספר ישעיהו כתוב, ואתה שמע יעקב עבדי. רואים במפורש שהפסוק מחבר בין יעקב, דרגת יעקב, לדרגת עבדות, עבד. לעומת זאת השם ישראל, קראנו את זה בפרשה של שבת האחרונה, שמשה רבינו אומר לפרעה, כה אמר השם בני בכורי ישראל. רואים שכשמכנים את עם ישראל בכינוי בני, אז מיד לאחר מכן בא ישראל. אז רואים שהחלוקה בין ישראל ליעקב זה כמו החלוקה בין בן ועבד. אז אם כך, כדי, זה המפתח בעצם. כדי להבין את מה שתמון בפסוק, לא יביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, קודם כל נתמקד להבין את ההבדל בין יעקב וישראל, מה זה בעבודת השם ההבדל בין עבדות, עבד, לדרגת בן. היום נקדיש בעיקר להתמקד בחלק של העבדות, בחלק של העבד. החלק של יעקב. בשיעור הבא לדבר על הבן על ישראל. עבד נאמן, כתוב על משה רבנו, נכון? בכל ביתי נאמנו, ודאי. קודם כל, בעבדים יש דרגות. זה שהדגשתי לך עבד נאמן, זה במכוון, כפי שיש במאמרי חסידות שמסבירים את ההבדל בין עבד פשוט לעבד נאמן. נגיד לך את זה רק במילה אחת, יש המשך ארוך של מאמרים משנת אפריש סמכבב של הרבי הרשב, שם הוא מסביר שעבד פשוט אין לו גישה לכל מחמני הארמון. הוא עובד איפה שהעמידו אותו והוא לא יכול להתקדם. לעומת זאת עבד נאמן, למרות שהוא עבד, אבל עליו נאמר בכל ביתי נאמנו, אפילו בגנוזות של הארמון הוא יכול להסתובב חופשי. אז בעבד עצמו גם כן יש כמובן רמות גבוהות מאוד, ומשה רבינו הוא ברמה הגבוהה ביותר בעניין הזה. עבד אברהם, מושל בכל אשר לו, נכון? אנחנו מדברים אבל על דרגת עבד במובן הרגיל הנדרש מכל אחד ואחד בעבודת השם. כדי להבין את זה, אדמו"ר הזקן שם שואל שאלה. עבד, קודם כל זה שיש לנו תפקיד להיות עבדים להשם, זה אנחנו רואים בתורה בריבוי פסוקים. ועבדתם את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים. ריבוי מקומות בתורה, התורה מטילה עלינו את התפקיד להיות עבד, לעבוד עבודת השם. שואל שם אדמו"ר הזקן, לכאורה עבד זה כמו שם נרדף למשרת. המשרת בא לעשות עבודה עבור האדון, לאדון חסר משהו, אם מדובר באדון בשר ודם, הוא לא מסתדר לבד, הוא צריך את המשרת, את העבד שיעשה לו כל מיני פעולות שהוא לא מסתדר איתן. שואל אדמו"ר הזקן במאמר, שלכאורה מה שייך לומר כלפי הקדוש ברוך הוא, שיהודי הוא עושה עבודת עבד לבורא, ולעובדו. מה אתה חסר לו, שאנחנו צריכים להשלים לו? יש לו איזה, אם משתמשים באותו יחס, באותו מינוח של עבדות, אז צריך להיות פה איזשהו דימוי, כמו בעבד בשר ודם, מה קורה בעבודת השם. אז אדמו"ר הזקן אומר, כן, יש משהו שחסר לו כביכול, שרק העבדים, עם ישראל, עבדי השם, יכולים לעשות את הפעולה ולהשלים אותה. מהי הפעולה המיוחדת שנדרשת דווקא מאיתנו? אז הוא מביא את הביטוי הידוע שהמדרש אומר שבשביל מה ברא בורא את העולם, הייתה לו תאווה לבורא עולם. מהי התאווה שלו? נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הוא רוצה שיהיה עולם גשמי, נמוך, ירוד, תחתון, ופה בעולם הזה הוא רוצה שאנחנו נעבוד. מה נעבוד? נתקן, נשלים, נפעל גילוי של בורא עולם בעולם תחתון. כדי לעשות הפעולה הזו, זה אדם שנמצא בגשמיות, הוא נמצא בעולם התחתון. ופה, אילו הבורא עולם היה מגלה את עצמו באופן מוחלט, זה לא היה דירה בתחתונים, זה היה דירה בעליונים. אז הוא היה יכול הכל להפוך לעליונים. אבל בכוונה יצר עולם שנקרא תחתון. תחתון במובן, מה זה נקרא? כלפי הקדוש ברוך הוא לא שייך להגיד שכלפיו יש משהו עליון ותחתון, הוא נמצא בכל מקום. עליון ותחתון במובן שחסר פה גילוי של שכינה, חסר פה גילוי של אלוקות. זה נקרא תחתון ביחס לעניין הזה. מי עכשיו צריך לגלות פה את הבורא? זה עבודת האדם. זה עבודה שהעבודה הזו נקראת עבודת עבד. זה לעובדו בכל לבבכם. זה עבודה שלנו שאיך עושים אותה? על ידי קיום תורה ומצוות. יהודי מניח תפילין, יהודי שם צדקה, יהודי שומר שבת או כל מצווה אחרת, הוא מגלה את הבורא באותו חלק בעולם שאיתו הוא מתעסק. שם מוסיף אדמו"ר הזקן נקודה חשובה. כדי להצליח בעבודה, לקדש, לזכך, להחדיר קדושה בעולם, אי אפשר להתעסק רק עם החוץ, עם העולם, ולהזניח את הפנים, את הנפש של האדם. אם הוא יזניח את הנפש של עצמו ויפעל רק על הסביבה, זה לא יצליח. יש בהקשר לזה ביטוי מעניין שכתוב שדוד המלך, כשהוא הלך לכבוש שטחים, להגדיל את המלוכה שלו, אז כתוב בספרי דבר מעניין. אחרי שדוד המלך כבש את ארם נהריים ואת ארם צובה, ואת היבוסי שהיה סמוך לירושלים הוא לא כבש. אז יש ביטוי מעניין במדרש. מה המדרש אומר? אמר לו המקום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, את היבוסי סמוך לפלטורין שלך לא הורשת. איך אתה חוזר ומקבש ארם נהריים וארם צובה? במילים אחרות, אתה רץ לכבוש את המקומות הרחוקים כשבסביבה שלך שולטים עדיין היבוסים והגויים שמפריעים לבניין המקדש, מפריעים להתקדמות של שכינה. מה אתה רץ רחוק כשעוד לא סיימת קרוב? הרעיון הזה קיים גם בנפש. אין עניין לרוץ רחוק לקדש את כל העולם כשאדם מזניח את הנפש של עצמו. על דרך. זאת אומרת שאדם צריך לפעול בעצמו. ודאי שלא צריך להמתין. זאת אומרת, מה פירוש? אם אדם מגיע הזמן להניח תפילין, שיניח תפילין, למרות שעדיין הוא לא שינה את הפנימיות שלו. מגיע הזמן לקבוע מזוזה על הדלת, שיקבע מזוזה, צריך לשים צדקה, שישים. אבל לא, תוך כדי וביחד עם זה הוא צריך לדעת שהצלחת העבודה תלויה בהשקעה, בנפש. והאדמו"ר הזקן אומר שם במאמר שהעבודה הזו באה לידי ביטוי בעיקר בתפילה. והוא מעריך שם הרבה, ממש שורות ארוכות, איך שעבודת התפילה היא החלק העיקרי של ההשקעה והמאמץ הרוחני, ולפעמים גם הפיזי, שנדרש מיהודי כדי להחדיר קדושה בנפשו. הוא אומר שמה שיש גם יגיעה של הנפש וגם יגיעה של הבשר. מה זאת אומרת? יש יגיעה של הבשר. מה זאת אומרת יגיעה של הבשר? הבשריות שלנו מושכת אותנו לכל מיני שטויות. ועכשיו צריך לעצור ולהגיד, לא, עכשיו זמן תפילה. לא תמיד קל להתנתק מכל המסביב ולסגור את כל המפריעים ולהגיד, עכשיו הולכים להתפלל. זה יגיעת בשר. וכשהוא כבר הצליח לעשות יגיעת בשר, להעיף הצידה את כל ההפרעות מהבשר ולהיכנס לבית הכנסת להתפלל, עכשיו מתחיל יגיעת נפש. להכניס את המוח בריכוז מתמיד בהעמקה בגדולת השם, זה גם לא פשוט וקל. יותר קל לאדם ככה לעשות את זה בקלות, עוד יותר קשה. זאת אומרת, זה יגיעה פנימית עמוקה מאוד שהתפילה שלו תהיה כראוי, אבל זה נקרא דירה בתחתונים, שהוא עושה בנפש שלו דירה להשם. הוא מחדיר את הבורא בתוך הנפש שלו, בבשר שלו, בפנימיות שלו. לא לחינם הזוהר אומר, שעת סלוטה, שעת קרבה. זמן תפילה, זמן של מלחמה. זה קרב, זה פשוט מלחמה. מלחמה זה לא דבר קל, זה לא משחק. הזוהר אומר שתפילה זה מלחמה. למה? כי יש כאן באמת עמל ועבודה קשה מאוד מול כל ההפרעות והבלבולים שאדם מתמודד איתם. זה גם הרמז שאותו עבד, עבד השם, שעבודה שלו להתמודד, כמו שאמרנו, לעמול קשה. אמרנו, מבין שתי השמות, יעקב או ישראל, למי קוראים עבד? יעקב. יעקב, הזכרנו קודם את הרמז בשם שלו, שהשם שלו כולל את המילה עקב. אבל קודם כל צריך להסביר מה זה קשור לעקב, אבל צריך גם להוסיף, לא קוראים לו עקב, קוראים לו יעקב. מה התוספת של היוד ליד העקב? אז כאן הרמז הוא פשוט מאוד. קודם כל אומרים לאותו עבד, אתה עובד בתחתונים, אתה עובד בעולם גשמי, אתה מתעסק עם הפרעות שאתה צריך להתמודד איתה, אתה נמצא בעקב. אבל מה אתה צריך לעשות בעקב? להמשיך את היוד לעקב. כבר דיברנו בשיעורים קודמים שהאות יוד מרמזת על הספירה העליונה ביותר, ספירת החוכמה, נקודת האמת, העליון, את היוד לעקב. זה עבודה קשה. כי יותר קל לאדם לעלות למעלה ולשכוח מכל העניינים, אל תיתן לי את העבודה השחורה. להתעסק עם העקב ולהכניס לתוכו את היוד, זה יעקב. זה העמל, זה הקושי הרב שעל זה מרמז השם יעקב, על זה מרמז השם עבד. זה מה שנדרש מיהודי בעבודת השם. יש בעניין הזה, באותו מאמר מביא אדמו"ר הזקן, ביור מעניין. הרבה פעמים מביאים במאמרי חסידות קטעים מהגמרא שמדברים בכלל על נושאים אחרים, אבל מתרגמים את זה, את אותו קטע גמרא, בצורה פנימית ומעניינת. יש במסכת תענית דיון שאסור לאדם לצום סתם. אדם שמתענה סתם, ללא שום סיבה, אומרת הגמרא, הוא נקרא חוטא. חוטא. למה הוא נקרא חוטא? אדמו"ר הזקן מעריך בזה בתניא, באיגרת התשובה, במיוחד בדורותינו אלה, למרות שאם אדם יפתח בספרים ויראה שכתוב שיש סוגי עוונות שצריך לצום כך וכך צומות וכן הלאה, אז הוא אומר זה היה נכון לדורות עברו, שהיה להם כוח ויכולת לעמוד בכל אותם תעניות. היום אומר אדמו"ר הזקן, אדם שמתענה הוא נקרא חוטא. הוא מביא את זה מהגמרא. למה חוטא? אז קודם כל בפשטות, מכיוון אם הוא תלמיד חכם והוא צם, הוא מאבד את הריכוז. הוא לא יכול להיות... ודאי, אז הוא גם גורם לביצול תורה. אבל גם אם הוא לא תלמיד חכם, גם אם הוא אדם הרגיל, מה הבעיה? אומרת הגמרא דבר מעניין. אמר רבי אלעזר, כך אומרת הגמרא במסכת תענית, לעולם ימוד אדם עצמו, אדם צריך למדוד את עצמו, דיינו, אדם צריך להעריך את עצמו, כאילו קדוש שרוי בתוך מאיו. תדע לך, המאיים שלך הם קדושים. הקדוש ברוך הוא שרוי בתוכך. הוא מביא שנאמר, בקרבך הקדוש. אז אם אתה מענה את המאיים שלך, אתה גורם להם סבל, אתה מכחיש את הגוף שלך, מחליש אותו, אתה מחליש את הגוף הקדוש שלך. מה, אתה בא לבית על הגוף שלך? מה, יש לך רשות לעשות בו כרצונך, מה שאתה רוצה? זה קדוש, אסור לך לקלקל אותו ולא להכחיש אותו, ככה הגמרא אומרת.
נכון, הוא אומר, כי הגוף של היהודי בעצם הוא כלי לעבודת...
נכון, לעבודת השם.
כל המצוות, הכל זה...
על ידי הגוף הגשמי. יש את הביור הידוע שהבעל שם טוב הסביר על הפסוק, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. הפסוק הזה מדבר על מצוות טעינה, יש מצוות פריקה וטעינה, שאם אתה רואה חמור שנפל כל המסע מעליו, אז אתה צריך לעזור לבעל החמור להרים את המסע. אז אם אתה רואה שניים שנמצאים באותה סיטואציה, אז הפסוק אומר, וההלכה אומרת, רוץ קודם לשונא שלך ואחר כך לחבר שלך כדי לכפות את היצר. אז מה הפסוק אומר? כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, ואתה צריך עכשיו לעזור לו לסדר מחדש את כל החבילה על החמור. אז הפסוק אומר, וחדלת ועזוב לו, מה אתה יכול לחשוב לעלות על דעתך, וכי יעלה על דעתך לעזוב את החמור ולא לעזור לו? עזוב, תעזוב אם אתה צריך לעזור לו. אומר הבעל שם טוב שהפסוק הזה מרמז לא רק על חמור שהולכים ברחוב ורואים אותו עם חבילות, אלא מרמז לכל אחד עם החמור של עצמו. כל אחד יש לו בחמור של עצמו, יש לו גוף, והגוף של האדם נקרא חמור, והגוף של הבן אדם הזה שנקרא חמור, אז הוא צריך לקדש אותו ולזכח אותו. הגוף הזה של יהודי, רואה אדם את הגוף שלו, יכול לחשוב שהחמור, הגוף שלו, החומריות הזו שונא לך, הוא שונא אותך, כי הרי הוא מפריע לך בעבודת השם. אז מה צריכה להיות התגובה שלך לגוף? אז כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, מושך אותך לשטויות שלו. אז וחדלת מעזוב לו, יעלה על דעתך להפסיק לסייע בידו. תתחיל לעצום, תתחיל להתענות, תתחיל לעשות גלגולי שלג, תתחיל לעשות כל מיני שיגופים ותעניות, לשבור את החמור הזה שיפסיק להפריע. אומר הבעל שם טוב, אומרת לך התורה, מה פתאום? עזוב, תעזוב אימו, תעבוד את השם עם הגוף, עם החומר. זה על דרך מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שאסור לך להתענות. למה? כי הקדוש שרוי בתוך מאב. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך מאב, ואסור לך, הקדושה הזו אסור לך לקלקל אותה. אדמו"ר הזקן מביא את אותו קטע גמרא ומפרש אותה במשמעות שונה. אתה צריך לדאוג שהקדוש יהיה בתוך מאב. כשאתה תלמד, כשאתה תתפלל, כשאתה תעשה דירה בתחתונים גם בגוף שלך, אז בקרבך קדוש, אז הקדוש יהיה בתוך קרבך. לא אוטומטי זה נמצא בקרבך, אלא אתה צריך לפעול שזה יהיה בקרבך. לפי הביור של הבעל שם טוב על הפסוק שהזכרנו, אז אפשר בעצם לתווך בין שני הדברים, גם לפי הפירוש הפשוט ולפי הפירוש הפנימי. כי הפירוש הפשוט אומר לא להתענות, לא לצום, כי יש קדושה בקרבך. הדמור הזה כן מסביר, אתה צריך לדאוג להכניס קדושה בקרבך. איך תכניס קדושה בקרבך? על די שתשתמש עם, עם הגוף כראוי, על די שתשתמש עם הנפש כראוי, על די תפילה, על די יגיעת בשר ויגיעת נפש שהזכרנו קודם. זה בעצם המשמעות שמונחת בתואר עבדי יעקב. עבד יעקב. יעקב זה מסמל עבודת הנפש, בעיקר בזמן התפילה, ובעצם גם אחר כך. עכשיו נחזור לפסוק, כשאיתו פתחנו את השיעור, רוצה לשאול משהו?
למה קהלית תמנע
מכיוון שהיום בדורותינו, אם אתה מתייחס לדורותינו אלה, מכיוון שהמטרה העיקרית שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמה בתוך גוף זה לעבוד את השם עם הגוף. הגוף הוא לא איזה נגרר מפריע שאנחנו צריכים להיפטר ממנו, אבל מה לעשות, בינתיים הוא נמצא, צריך מפעם לפעם להכיל אותו, אבל שישב בשקט. כזאת אנחנו נכניס נשמה בתוך גוף, מכיוון שהתכלית הוא למשוך את הגוף עם כל הצרכים שלו לעבודת השם. אז המטרה היא לא לברוח מהצרכים של הגוף, אלא לנווט את זה נכון לעבודת השם. זה ההסתכלות שצריכה להיות על הדברים. ממילא כשאדם אוכל, זה לא בזבוז זמן מעבודת השם, אלא האוכל שלו, אם הוא נעשה בצורה הנכונה, זה חלק מעבודת השם. גם כשאדם ישן, אם הוא ישן לפי הכללים שהתורה אומרת לו, אז השינה שלו זה חלק מעבודת השם. וכן הלאה, גם כשהוא הולך לעבוד, אם הוא צריך, כל
פעולה. אם הוא עושה לפי ההלכה,
אז זה עבודת השם, ודאי.
אז זה עבודת השם.
אז אם אדם אומר, אני אעבוד את השם, אני אשים את הגוף הצידה, אז קודם כל המציאות מוכיחה שזה מפריע. זה מציק. הוא חושב על האוכל מפעם לפעם, מתי טוב, עוד שעה נלמד, ואחרי זה, אז, הראש שלו יש את הפתגם, אתה, במקום לחשוב כל הזמן ואת הלימוד על האוכל, אז תאכל ותחשוב מתי אני הולך כבר ללימוד. אבל גם אם אדם הוא מספיק חזק, שבדורותינו אלה זה נדיר שאדם יהיה כל כך חזק שהוא יוכל לשקוע בתענויות. לא מדובר בצום פעם בה, שגם הצומות שאנחנו חייבים לצום, אז גם בהם אדם כבר מגיע לסוף היום, הוא כבר, חוץ מיום כיפור, שאז יש רוממות מיוחדת, אבל חוץ מיום כיפור אדם כבר מרגיש בסוף היום כבר מתי הוא יכל לשתות את הכוס קפה שלו, מתי הוא יוכל כבר להירגע. למה? כי בכל אופן הגוף שלנו הוא חלש. ככה בדורותינו אלה, זה לא הסדר. פעם זה כן היה הסדר. אבל בעיקר אדם צריך לדעת שעבודת השם שלו צריכה להיות בצורה כזו עם הגוף ובתוך הגוף. כל פעמים נחזור לענייננו. אמרנו, בוא נחזור עכשיו לתחילת השיעור, לפסוק לא הביט אבן ביעקב. אחרי שהסברנו מה זה יעקב, מה זה עבד, ומה העבודה של יהודי. עכשיו בואו נראה, קודם כל נסביר מה זה אבן, אחרי זה נראה מה זה לא הביט אבן ביעקב. קודם כל פירוש המילולי של אבן, אבן זה עניין של רמאות. אבן זה חטא ושלילה. יש על זה, כפי שנראה מיד, מספר מקומות בפסוקי התורה שמייחסים את המושג של אבן לכל הרבדים בנפש, בלבושי הנפש. במחשבה, יכול להיות אבן במחשבה, אבן בדיבור או אבן במעשה. יש את הפסוק בישעיהו, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. זאת אומרת שיכול להיות מחשבות שהן לא טובות, שהן נקראים מחשבות של אדם שקוראים לו איש אבן. יש בתהילים, בדיבור, דברי פיו, אבן ומרמה. או פסוק נוסף בתהילים מוכר, התפרדו כל פועלי אבן. רואים שאבן מתחבר לפעולה מעשית, לדיבור או למחשבה. אבן, בכל לבושי הנפש, אבן זה משהו שלילי. ומעניין שיש באחד הפתגמים שכתוב ביום יום, קראנו לזה לא מזמן, שמבואר את הפסוק הראשון שהזכרנו פה, איש אבן מחשבותיו, מאיפה נובע המחשבות הלא טובות, גם זה מרומז. אנחנו יודעים שאת המילה א' ו' נ' צריך לקרוא בניקוד אבן, אבל אם נוריד את הניקוד, הרי התורה לא מנוקדת, אז מרומז כאן שאפשר לקרוא לזה און, איש און. מה זה און?
כוח.
כוח. איפה? כוח זה בשפה אחרת, אני, אגו, היש, כן? אז אדם צריך לדעת, אם אתה איש און, אתה מחזיק מעצמך, אני חזק, אני יודע, אני אומר, אני מחליט, אני, מזה נהיה אבן, מזה נהיה בסוף עניינים שליליים ולא טובים. זה תכלית ותחילת הרע, כשאדם מחזיק מעצמו ועושה מעצמו עסק כזה גדול, זה מקור כל הרע. על כל פנים, אז אנחנו רואים שאבן זה שלילה, זה מחשבות לא טובות, דיבורים לא טובים, מעשים לא טובים. בדרך כלל, כל אחד יודע שכל האבן הזה, זה לא נדיר, זה מנסה להידבק בנו בכל דרך, זה היצר הרע מנסה לדחוף את החלק שלו בכל מקום שהוא יכול. בא כאן בפסוק הבטחה. בפשטות שאומרים לא הביט אבן מיעקב, אומרים מי לא הביט? הקדוש ברוך הוא, לא הביט, הוא לא רואה אבן ביעקב, לא רואה שלילה ביעקב. כמו הזקן אומר, פה מרומז הבטחה אלוקית עם מובן פנימי יותר, שהאבן לא יביט ביעקב, שהאבן לא יתקרב ליעקב, לא הביט אבן ביעקב. הקדוש ברוך הוא אומר, יהודי הזה הוא יעקב. למה קוראים לו יעקב? כי הוא עבד. למה הוא עבד? מה פה שהוא עבד? הוא עובד את השם, הוא מתייגע, הוא עמל, הוא משקיע, מגיע לו פרס עבור זה. מה מגיע לו? שלא יביט אבן ביעקב. שהקדוש ברוך הוא ייתן מחסום, שהיצר הרע לא יפריע לו, שהאבן לא יביט אליו, שהאבן לא יתפס אצלו. זה הרמז בלא יביט אבן ביעקב. זאת אומרת, במשך... משמע שקודם כל, התואר עבד זה לא תואר שהוא מקבל אותו באופן תמידי, זה מלחמה בכל רגע ורגע. יכול להיות שהוא הצליח להיות עבד ברגע מסוים, וברגע הבא הוא השאיר את העסק וחשב שזה כבר רץ אוטומטי, והוא הפסיק להתייגע, אז מיד הוא חוזר למטבע הקודם. זה עבודה מתמדת, במיוחד כפי שמבואר בתניה. העבודה הזו שהיא עם אדם עמל ומתייגע, אז זה עוזר לדחות את האבן. אם הוא רואה שהגיע לו האבן, אז אתה צודק, סימן שהוא לרגע הניח, כמו שיש את המשל הידוע שהזכרנו פעם, משל מהאופניים, שאדם נוסע באופניים, איך הוא יודע אם הוא בעלייה או בירידה? אם הוא רואה שקשה לו בנסיעה, סימן שזה עלייה. אם הוא רואה שזה זורם בקלות, סימן שהוא בירידה. אם הוא רואה את עצמו בעבד, בעבודה ובמאמץ, אז הוא בעלייה, אז לא הביט אבן ביעקב. הזכרנו קודם, אם אתה זוכר, שיש יגיעת נפש ויגיעת בשר. בתחילת יגיעת בשר, באמת, להתמודד עם הדברים המפריעים. אבל אחרי שאדם כבר נכנס לעניין, יש יגיעת נפש. זה התמודדות לא מול, תמיד דווקא מול האבן. זה השקעה פנימית להחזיק ולהשקיע ולכוון את מחשבותיו במקומות הנכונים, זה עצמו מאמץ עמוק. המאמץ הזה יעזור שלא יתפס בעניינים של האבן. וזה בעיקר כל החלק הזה של יעקב, ועליו נאמר לו הביט אבן ביעקב, זה בעיקר העבודה בששת ימי החול. שבששת ימי החול זה זמן של עבודה, זמן של עבדות, זמן שאדם מתעסק עם ענייני העולם, זמן שאדם מתעסק עם התחתון, הוא מתעסק עם הרע, עם החושך, ואיתו הוא צריך להילחם, הוא צריך לקבל, זה עבודת, בדיוק, זה עבודת הבירורים, נכון? ולכן רואים דבר מאוד מעניין. יש פיוט, אלה שנוהגים לומר פיוטים במוצאי שבת, יש פיוט מאוד מפורסם, שמרים אותו במוצאי שבת, לפי כל האלף בית, מאלף עטף, שכל קטע מסיים, אל תירא עבדי יעקב. מתחיל מאלף, אמר השם ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, בחר השם ביעקב, גאל השם את יעקב, אל תירא עבדי. למה אומרים את זה מוצאי שבת? פשוט מאוד. כפי שמדבר בשיעור הבא, למה שבת נקרא ישראל. מגיע מוצאי שבת, יהודי רואה, אוי, חוזרים חזרה ליעקב, חוזרים חזרה לימות החול, חוזרים חזרה לעבודה ולימות השבוע, חוזרים חזרה לעמל. הוא מתחיל לפחד מהמצב החדש שהוא חוזר אליו. במילים פשוטות, אדם אומר, מחר הבנק נפתח, ששבת היה חופש, פתאום הוא חוזר חזרה לענייני החול. אומרים לו, אל תירא עבדי יעקב, אל תירא. זה הכוח המיוחד שקיבלת מהשבת, להמשיך את זה למשך ששת ימי החול. אבל זה, כן, זה המשמעות של הפיוט הזה. כי ימות החול זה עבדי יעקב. זה עבד ויעקב, כמו שהזכרנו בתחילת הדברים, שיעקב קשור לעבד, וצריך באמת את כל סדר האלף בית, לומר ליהודי בכל האופנים, ויש על זה ביור נפלא על הפיוט הזה, אולי בהזדמנות צריך לעבור על הפיוט הזה ולהסביר את כל הקטעים שלו, אבל הפיוט הזה באמת מסביר את המשמעות של הכוח המיוחד. למה אל תירא עבדי יעקב? כי לא הביט אבן ביעקב. אם אתה תהיה עבדי יעקב, אז אל תירא. אם אתה תהיה עבדי, תעבוד, אז אין לך מה לפחד. כי לא הביט אבן ביעקב, הוא לא ייתן לאבן להביט ולהיכנס ביעקב. וזה בעצם המשמעות. אנחנו נמצאים כרגע בימות החול, בזמן יעקב, בזמן העבדות. מצד אחד יש עבודה, וביחד עם זה יש גם בעזרת השם את ההבטחה, שנצליח ונעבוד את העניין בצורה נכונה.